אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, והפעם נמצא איתי חבר ממש טוב, שתהיה לי גם בחול כמה פעמים, אנחנו כבר מכירים כמעט עשור, וזה דבר ראשון כיף, כי ככה אנחנו עשינו פה איזה מפגש חברים, ונמצא איתנו גם חבר נוסף תמיר, שהוא עם המיקרופון סגור, כי הוא רוצה להיות בעילום שם וקול, אבל אנחנו מסגירים אותו פה. וגם לפני כן הלכנו ואכלנו ויטרינה, ככה שעשינו פתיחה טובה. אז בכל מקרה, הפרק שלנו היום הולך להתעסק בפרו, מדינה מדהימה, ממלכת הטרקים של דרום אמריקה, יעד שהוא מרכזי מאוד במסלול של כל ישראלי שעושה בטיול שלו אחרי צבא, או בכלל שמחפש איזה יעד טוב לטרקים. אז יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על פרו. פרו היא המדינה השלישית בגודלה בדרום אמריקה, והיא חולשת על 1.2 מיליון כמר, שזה פי 54 מישראל. בפרו התיישבו בני אדם כבר לפני 9500 שנה, ובמהלך ההיסטוריה התפתחה בתרבות האינקה המפורסמת. במאה ה-15 נכבשה פרו על ידי הספרדים, והפכה לנקודה מרכזית שאפילו מלך ספרד התיישב בה וקבע את מקומו בלימה. היא מפורסמת בטבע שלה ובזכות מגוון תצורות הנוף המרשימות, ביניהם הרי האנדים המושלגים, יער אמזונס ומדבר יבש וחם. הודות לכיוון הזה בפרו נמצא המגוון הביולוגי הגדול ביותר בעולם. עד כאן. מה קורה אלון ונגר? מה שלומך?
מעולה, טוב להיות פה סוף סוף.
אני צריך להיזהר לא לקרוא לך בכינויים שאני מדביק לך, זה ונגריקו וכל הדברים האלה, או ונגר, אנחנו לא קוראים לך בכלל אלון. מי זה אלון? אף אחד לא יודע.
יש לי שם פרטי בכלל.
נכון, בדיוק. אז דבר ראשון, תודה רבה שאתה פה. אני כבר הרבה זמן רוצה לראיין אותך. כל פעם זה... הרשיתי עצמי לדחות את זה כזה חבר טוב, אבל... מתחס, סוף סוף יש לנו את ההזדמנות פה. אז אנחנו הולכים לדבר על פרו, אוקיי? ובוא, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, תן רקע על עצמך קצת. מי אתה, מה אתה?
אז באמת, כמו שאמרת, מכירים, לדעתי כבר עשור, כאילו... וסטודנט עכשיו עושה תואר שני, ואתה יודע, כמו כולם, בין הצבא לתואר ובין התואר הראשון לשני, כל הזדמנות שיש לי קצת חופש וזה, אז אני משתדל לטייל, בקיץ איתך גם לפעמים.
נכון מאוד.
באירופה, לעשות טרקים קצת.
עשינו סקי גם, היינו בטיולים עירוניים.
נכון, נכון, לא רק טרקים תכלס.
נכון, אתה צנוע, כן, אני סטודנט, סטודנט במכון ויצמן, חברים, תואר שני בביוכימיה. אז כבוד, ובאמת הסטייל שלך בטיולים הוא כזה דומה ושונה לי, כי אתה מאוד מאוד אוהב טבע, אתה סולד קצת מהערים, נכון, אם אני מגדיר נכון?
כן.
ואתה לא אוהב את הדברים הסופר תיירותיים ואטרקטיביים, כאילו מה שכזה כל האנשים הולכים אליהם.
נכון.
ומפה לשם הלכת לפרו, אוקיי?
כן.
זה הלב של שביל החומוס.
לב ישראל ידע, כן.
ישראל ידע, בדיוק. איך, מה, כמה, למה?
אז זה באמת היה בין התואר הראשון לשני, וניסיתי לחשוב כזה, היה לי איזה חודשיים שידעתי שאני רוצה לטייל בהם ולעשות טרקים, ורציתי, כיוונתי לדרום אמריקה, זה נראה לי מקום טוב, וידעתי שאני רוצה להגיע לגלאפגוס, שזה מקום בפני עצמו שאני לא מדבר עליו, וידעתי שאני רוצה קצת אמזונס, אני רוצה כזה לעשות טרקים וזה, ואחרי קצת מחקר הבנתי שכאילו מבחינת תאריכים וזה, ומה שהכי מתכנס זה פרו.
שאיזה עונה זה היה?
בקיץ.
אוקיי, שזה מתאים בעונה לפרו.
כן, 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 זה היה עונה טובה. בערך תחילת החגים שלנו זה כבר מתחיל להיות גבולי בפרו. בהרבה מקומות בעולם בתכלס.
זה בסה, כי זה החופש שלנו. עד שיש חופש זה... אוקיי. אז... תכננת משהו? תכננת את הכל מראש? איך היה הצורה של הבנייה?
כן, אז אמרתי, אם כבר אני הולך לפרו, אז קודם כל ידעתי שאני רוצה לעשות גלאפגוס, אז שמתי את זה בסוף כזה, כגולת הכותרת של הטיול, ואמרתי שאם אני הולך כבר לפרו, אז אני רוצה ללכת למצ'ו פיצ'ו, ואחרי קצת מחקר הבנתי שקשה להשיג כרטיסים וזה, ורציתי, כאילו אמרתי, טוב, אני בפרו, אז אני אלך למצ'ו פיצ'ו, אז את זה כן, זה בערך הדבר היחידי שהזמנתי מראש. זה לינה ללילה הראשון. למצ'ו פיצ'ו עשיתי טרק, בעצם יש שלוש אופציות לטרק, אני עשיתי את הסלקנטאי.
נרחיב עוד מדקות טרקים.
כן, שנדבר על זה. וזהו, חוץ מזה כאילו, הזמנתי שתי לילות ראשונים.
וזרמת.
וזרמתי משם.
אוקיי. אז טסת ישירות ללימה, לבירה?
כן, טסתי ללימה, פגשתי איזה ישראלי הנחמדה בדרך שכזה, עברנו קצת לטיסה ואת הנסיעה ביחד. ואז הגעתי ללימה, וביליתי שם כזה לילה ויום. והיה לי בעקרון עוד לילה במלון, אבל היה לי משעמם בלימה.
אז הבנתי שלימה היא לא עגולת כותרת עכשיו בטיול.
לא, היא עיר חמודה, אבל מרגיש לי שאין לה... וכאילו יש לה קצת אופי וזה במגניבות, והיא כזה מין הר על הים כזה. אבל לא... כמו שאמרת, אני פחות אוהב ערים. אני מחפש את הטבע, אני מחפש את זה. הבנתי שזה פחות המקום בשבילי. אז אחרי לילה אחד הזמנתי משהו שנקרא אוטובוס, שנקרא פרו הופ לקוסקו. שהקטע בו זה שאתה יכול לעלות ולרדת כזה, אתה מזמין כרטיס אוטובוס ויש לו כמה תחנות, ואתה יכול לעלות ולרדת בתחנות מתי שבא לך בתכלס, כאילו יש כזה שעות קבועות שהאוטובוס מגיע לכל תחנה.
זה אוטובוס תיירים כזה.
זה אוטובוס תיירים, גם ממש אחלה לפגוש שם תיירים.
הוא יוצא מלימה עד?
אז אני לקחתי אותו עד קוסקו, הוא מגיע, הוא גם עובר את הגבול לבוליביה.
אחלה.
כן, אז מי שרוצה להמשיך לבוליביה, זה באמת, לדעתי, אופציה ממש טובה.
והיתרון המשמעותי באמת זה אופ-און, אופ-אוף, אתה יכול לרדת בדרך, וניצלת את זה?
כן, כן, לגמרי. אז הצירה הראשונה הייתה בפרקס, שזה נקרא גלאפגוס לעניים, הוא מקום מגניב, לא יודע אם הייתי משמיע אותו לגלאפגוס, בעיקר אחרי שהייתי שם. יש שם כזה קצת כלבי ים ושחפים, אבל לדעתי דווקא מה שהכי יפה זה מין נוף ממש מדברי כזה, שנפגש עם הים, שזה משהו ש... כי לדעתי הוא מאוד מיוחד. אבל אז הייתי שם.
כמה זמן היית בפרקס?
הייתי כמה שעות כזה, עשינו אטרקציה, הלכנו לאכול קצת. אפשר להעביר שם אולי לילה אחד, אבל לדעתי יותר מזה זה. כי זה ממש עיר קטנה שאין בה הרבה אטרקציות. ומשם היינו, הלכנו לאיקה, שזה איפה שכולם עושים את הסנובורד, לא סנובורד, סנדבורד, כן. שזה גם מקום מאוד יפה, כאילו פשוט מלא דיונות חולות כאילו עד אין סוף, אתה מרגיש כאילו אתה באמצע הסערה.
אז אם אני מסתכל פה באמת בתמונות, זה נראה כמו נווה מדבר כזה ממש.
כן, זה נווה מדבר מלאכותי, לידו יש עיר קצת יותר גדולה, ליד איקה, שאני לא זוכר את שמה כרגע, אבל כאילו איקה עצמה זה כזה מין נווה מדבר קטן, שמסביב יש מלא מלונות ומלא מקומות שעושים סקי חול. גם נראה לי כזה אחלה מקום למסיבות, אחלה מקום כזה לסקי חול ולהתפנן קצת.
כמה זמן היית בו?
אז גם, העברתי כזה לילה.
אתה מתקתק.
אני מאוד מתקתק, היה לי רק חודשיים, ורציתי כאילו גם להספיק גלאפגוס, גם להספיק לעשות כמה טרקים. כאילו גולת הכותרת מבחינתי הייתה טרקים, וקוסקו ווארז, שהם היו לקראת סוף הטיול, אז אמרתי, נעשה כזה טעימה קצת מהמקומות האחרים.
נשמע אותה טוב לסוף באמת פה.
וכן.
ואיך הסקי בור, הסנובור, סנדבור, סליחה, בתור מישהו שעושה באמת סקי?
אז זה היה מאוד קשה. אני גם עשיתי, לא ידעתי שיש גם אופציה לסקי, אז עשיתי את האופציה של הסנובורד, שאני פחות יודע לעשות. אז זה היה קצת קשה. בסוף, בתכלס, מה שבאמת היה הכי כיף זה לעשות מזחלת.
נכון. ככה זה גם בחרמון.
כן. כי זה לא מדרונות עכשיו ארוכים רצח, זה גם ככה מדרונות קטנים יחסית, ואם כבר אתה מדרון קטן, אז תעשה אותו במהירות עם המזחלת, ובאמת זה היה הכי כיף. כאילו, היה להם סנדבורד כזה, והיה מזחלות למי שהתייאש מהסנדבורד, ופחד. אני שמח שניסיתי לעשות סנדבורד, המזחלת הייתה הכי כיפית.
מה שתמיד אני חושב עליו זה איך עולים אחר כך, אחרי שאתה יורד, זה הבעיה.
לא, אז יש, אתה לא עולה בכלל, יש לך בגי צמוד, שגם הנסיעה בבגי היא חלק מהחוויה לגמרי, הוא עושה לך כזה כל מיני קפיצות וזה בין הדיונות. אתה יורד, הבגי בא אוסף אותך, מלא אותך לדיונה אחרת, אתה יורד בה, זה מאוד תיירותי, מאוד היי סוסייטי.
נחמד.
כן, לא צריך לעלות.
למרות שאיפהם זה טוב לשלב קצת אטרקציות, למעול אותם עם הטבע וה...
כן, לגמרי, לגמרי.
אז אחרי איקה, אתה ממשיך בדערה ל...
לארקיפה, שזה תחנה כמעט האחרונה לפני קוסקו, ששם עשיתי ירידה לעמק השני הכי עמוק בעולם, שהראשון הוא איפשהו ליד שם, ובעצם זה מקום מאוד טוב לראות קונדורים שעפים מעליך.
שקונדור זה הציפור הכי גדולה בעולם, נכון? או משהו... איזה 2.5-3 מטר.
ציפור ענקית, כן, כן. וגם בכללי זה אזור מאוד יפה, זה לדעתי בערך האזור היחיד של טרק בתוך מדבר בפירו. למרות שיש שם גם הרים, תכלס, גם שם אפשר לעשות טרקים. אז אני עשיתי באמת איזשהו טרק של יומיים כזה לתוך העמק, לראות קצת קונדורים, לראות קצת את היישובים באזור. לדעתי זה היה בסך הכל איזה שלוש יום כזה, עוד איזה יום בארקיפה עצמה, שהיא גם עיר מאוד יפה ולבנה כזאת. ואחד הדברים היפים בפירוס שלכל עיר באמת יש אופי מאוד שונה, ואתה מרגיש שזה כאילו מקום אחר, שזה היה מאוד מגניב.
מגניב. יש שם עוד אטרקציות במקום הזה?
כן, אז גם יש שם טיפוס, את הטיפוס הכי קל נחשב להר בגובה 6,000 מטר, שלא הספקתי לעשות. וגם יש שם כזה כל מיני ללכת למפל וללכת לאיזה מחצבה של אבנים לבנות שממנה בנויה כל העיר, שזה קצת מלכודת תיירים, כי מוכרים לך את זה כאיזה מקום עם מלא מחצבים טבעיים וכזה פטרה שנייה מלבן וזה, וזה תכלס פשוט הרבה פסלים משיש לבן כזה, שזה חמוד, אבל לא איזה משהו מטורף.
לא שווה את הכסף, תאמר, בהיבט הזה.
לא כזה, רק אם ממש אין לכם מה לעשות.
ואם כבר התחלנו לדבר על טרקים, אז הטרקים שם הם טרקי נסיכות כאלה? זה טרקים שלוקחים אותך ומביאים לך אוכל, או שזה...
אז אפשר לעשות גם וגם, תמיד. אז את המאצ'ו פיצ'ו נגיד עשיתי כטרק נסיכות, כי הזמנתי אותו מראש, וזה פשוט הכי קל לארגן את זה. אבל גם אני מכיר אנשים שיצאו אליו עצמאית. וכן, אפשר, כאילו, אפשר גם פשוט להזמין נהג ואולי מדריך, ולסחוב את הכל אגב, אפשר לעשות טרק נסיכות, אפשר לעשות איזשהו משהו באמצע. אבל כן.
אז אתה נוח, כי כשיש מישהו שסוחב לך את כל הציוד והאוכל.
כן, ואז אתה נהנה מההליכה ומהנוף. זה גם לא יוצא כזה הרבה יותר יקר.
ואיך האוכל בטרקים עצמם?
אז אם אתה לוקח טרק נסיכות, יש לך איזה טבח כזה.
וואלה.
כן.
עוד שטבח זה שם גדול אולי ל...
כן, למרות שהוא עושה דברים יפים, עם כמות, להתחשב בזה שהוא שוכבים את כל האוכל וזה.
יפה. כן. ואז משם, לאן אתה ממשיך? מה היה עד אחר כך?
אז משם הלכתי לראות את הנזקה ליינס, שזה אומר שבעצם אתה עוצרנו בכמה שעות באיזה עיר, וממנו אתה יכול לקחת איזשהו מטוס ולראות את הנזקה ליינס.
שמה זה קווי נסקה למי שלא מכיר?
אז למי שלא מכיר, באמת, זה קווים כאלה שאנשים עשו לפני מאות, או לדעתי גם אלפי שנים, אפשר להגיד כבר, שבאמת פשוט עשו קווים באדמה, שהם מאוד ישרים, וכאילו יוצרים צורה של כזה חרק, עכביש, בן אדם, שהם, כאילו, אם אתה מהקרקע, אתה לא רואה אותם בכלל, יש שם גם מגדלי תצפית שהם זולים יחסית, שבהם אתה רואה כזה קצת וזה, אתה יכול לראות. ומהמטוס באמת רואים הכי טוב.
אז אתה לקחת מטוס.
לקחתי מטוס, כי אם כבר בפירו, אז זה.
זה מטורף, כי אני יודע שיש גם ממש חידה על הקווים האלה, כי לא ברור למה עשו אותם ומי עשה אותם, כי זה השקעה מטורפת במשהו שאין לו שימושיות. אותו אדם קדמון שעשה אותם או...
לא ברור למה הם עשו אותם, גם לא ממש ברור איך הם הצליחו ליצור קווים כאלה ישרים כשהם בעצם לא עם הטכנולוגיה שיש לנו היום, והם כאילו לא רואים ממש מה הם עושים בלייב, והם עשו באמת ציורים מאוד מרשימים בגודל שלהם.
יש שם באמת חיות ובני אדם וכל מיני צורות שמתקשרות איכשהו אולי לדעת באמת, אבל זה אלמנטים מאוד מגניבים, יש על זה גם כמה סדרות ראיתי ואין תשובה חותכת דברים האלה. אתה ממליץ אבל על מטוס, או שזה גם משהו תיירותי ו...
אני חייב להודות שזה היה פחות מרשים ממה שציפיתי, והמטוס הוא כן יקר. אז לא יודע אם זה היה כזה חובה כמו ש... כאילו, אני הרגשתי שממש כזה, אם כבר אני בפירו ואני ליד הקווי נזקה, אז מה, לא נעבור וניקח מטוס ונראה את זה כמו שצריך. לא יודע אם זה היה כזה חובה, אני חושב שמגדלי תצפית רואים לא רע בכלל גם. כי מהמטוס זה עדיין כזה קטן כזה וזה, זה חוויה מעניינת. לא יודע, לא הייתי מגדיר את זה כחובה.
משהו שרציתי גם לשאול אותך בהמשך, אולי נשאל אותו כבר עכשיו. הרי פירו היא יעד מאוד ישראלי, והרבה מאוד מהדברים שעכשיו תיארת, זה דברים שאני ראיתי אותם באינסטגרם על ידי אלפי, באמת אלפי ישראלים. איך מתחמקים בכלל, או לא מתחמקים, אולי לא צריך, בהרגשה אישית שלך.
אז אני חייב להודות שבהתחלה חשבתי על פירו, לא ידעתי ולא הבנתי כמה זה מקום ישראלי, אבל דווקא היה לי יחסית קל להתחמק. נגיד הפירו הופ הזה, לא פגשתי ישראלים בכלל, זה היה מאוד בינלאומי.
הוא מפתיע.
כן, וגם בקוזקו, אז היה לי, כאילו, אחרי הקבינקה באמת הגעתי לקוזקו, ובהתחלה הלכתי להוסטל ישראלי, ואז פגשתי מלא ישראלים, ושמעתי את כל ההמלצות שלהם, וראיתי מה כל אחד עושה וזה. ואז אחרי שחזרתי באמת ממצ'ו פיצ'ו, אז הלכתי להוסטל לא ישראלי, אמרתי כזה, ננסה לגוון קצת, ולא פגשתי ישראלים, זה פשוט ממש יש בקוזקו רוב הישראלי, ואם אתה רוצה לפגוש ישראלים, אתה הולך לשם, אם אתה לא רוצה לפגוש ישראלים, אתה לא הולך לשם.
כאילו, יתרון שלנו שאנחנו מתקבצים בקבוצות, שזה גם חיסרון. כי כבר, גם בעבר היה מקרים שככה השתמשו לחסל אותנו, אבל לא משנה, לא נכנס לזה.
אבל אם אתה רוצה לראות ישראלים, זה מאוד קל, ואם אתה לא רוצה לראות ישראלים, זה לא כזה קשה.
אז איזנת, כאילו כל פעם שהיית רוצה קצת עברית, היית מחפש את הנקודות.
כן, כן.
ואחרי כוון עסקה, אז כמו שאמרת, אנחנו מגיעים ליעד קוזקו, שזה בירת הטרקים, המקום אולי הכי מפורסם באמת בפירו, שמובן נקודת יציאה לכל אחד מהטרקים המפורסמים המוכרים, לא?
אז לא לכולם, יש גם את בורז, שבו יש עוד טרקים, כאילו זה האזור שתכלס נחשב יותר יפה מבחינת הטבע שלו.
כמו הווי ווש וה...
כן, הווי ווש זה מבורז. ובקוזקו בעצם, אבל זה הבירת האינקה. לפני שהספרדים כבשו שם, אז קוזקו הייתה הבירה של שבט האינקה, ובאמת יוצאים משם, גם כל העיר עצמה בנויה על הריסות, ואתה רואה מלא אבנים שהאינקה שמו שם.
אתה מרגיש ממש את האווירה הדתית שונה קצת? כי הם הרי נוצרים, אבל
הם גדלו גדלו. אז תשמע, יש פסל ישו ענק שמשקיף מעל העיר, ואתה יכול גם לטפס אליו. וגם אני חושב שבאמת כל יום שביליתי שם היה איזשהו פסטיבל אחר בכיכר המרכזית, שמלא פירואנים רוקדים בצורות מוזרות עם תלבושות מוזרות מסביב לכיכר. זה היה...
אז חוויה.
כן, זה היה מאוד מעניין. כל פעם לנסות להבין גם מה הם מנסים בכלל לעשות שם.
מה הם חוגגים, מה הפעם?
כן, מה, באמת.
וואו, אצלנו זה לא היה עובד. אין כל כך הרבה מאכלים ששם המציא לכל החגים האלה.
לא, תקשיב, גם באמת האנשים האלה כל צהריים הולכים לרקוד בכיכר, זה ממש...
טוב, אתם גם חבורת סלסה, אתם חוגגים פה כל יום שלישי וחמישי בערך, ומועדונים ברחובות.
כן.
זה גם אנרגטי. וקוזקו עצמה היא כבר בגובה, נכון?
נכון.
מה הגובה? 3,000 ומשהו?
לדעתי לא ב-3,000, אבל היא 2,500, לדעתי איזה 2,600 או 700.
שיש בזה יתרון, אם אתה שואש שם הרבה זמן, אתה יכול...
ההמלצה שלי גם לקוזקו וגם לוורז, יום ראשון שאתה מגיע, לטייל בנוחות, ברגל, אם רוצים כזה, קצת לעשות טיפוסים להרים מסביב, כזה נקודות הצפית וכאלה, לי זה עבד ממש טוב, לא היה לי מחלת גבעים בכלל כל הטיול.
אתה מגיעים משובחים, זה...
לא יודע.
ובתוך העיר עצמה, מה יש לעשות?
אז בתוך העיר עצמה גם יש כל מיני... מוזיאונים ודברים ובתי תרבות, ויש את השוק שם שזה חוויה מעניינת, ויש המון מסעדות שלא חסר ישראלים שהמליצו. גם אפשר לקנות איזשהו כרטיס כזה של העיר קוזקו, שהוא מאגד בתוכו איזה 12 או 13 אתרים, שחלקם זה באמת אתרי עתיקות של האינקה, וחלקם זה כל מיני מופעי תרבות כאלה. יש שם מועדון סלסה בכיכר המרכזית, אם כבר דיברת על זה.
נו, ניסית בתור חובב סלסה מוזמן?
כן, כן, הלכתי פעם אחת.
ואיך הסלסה שם?
מגניבה.
קובנית? לאי, לא יודע.
לא, קובנית, קובנית.
אני חושב שאני זוכר את המושגים.
הם עושים סלסה קובנית, היה מאוד מגניב. זה גם הייתי, זה מועדון סלסה כזה קטן יחסית, אם כולם היו מקומיים בחוץ ממני, ואולי עוד איזה תייר אחד שהוא לא היה ישראלי. אז היה מאוד מעניין כזה ללמוד ממקום אחר ולעשות קצת דברים אחרים וכזה, זה היה גם חווה מאוד מעניינת.
אתה יודע ספרדית? זה משמש שם?
אז כאילו למדתי קצת באיזושהי אפליקציה שנקראת דרופס, כזה סתם מילים בסיסיות כאלה לדעת להסתדר, וגם במהלך הטיול, אז מלדבר עם אנשים ותיירים, וגם בפירו הופס פגשתי איזה מישהי ספרדיה שעזרה לי קצת, וכזה למדתי קצת יותר, ולקראת הסוף כבר ראיתי די מסודר לדברים תיירותיים.
איזה מוזר זה להיות מישהו ספרדי שמטייל במדינה דוברת ספרדית. אני חושב על זה, כאילו, אם נגיד הייתי ישראלי שמטייל במדינה דוברת עברית אחרת מישראל, אז זה היה.
כן.
באמת. ואפרופו כבר הזכרנו את זה, איך האוכל בפירו בכללי או בקוסקו?
אז יש שם אוכל טוב, זה נחשב מקום עם קולינריה מאוד טובה.
יש שם הרבה תפוחי אדמה וטירס, זה מה שאני מכיר. אבל זה לא מטבח מקסיקני.
אבל לא רק, יש שם גם המון דגים, ויש שם הרבה מטבחי פיוז'ן ודברים כאלה. יש להם את המשקיע הלאומי שלהם, שנקרא פיסקו סאואר, שפיסקו זה איזה, לא יודע, אלכוהול חזק מענבים שהם מכינים שם, והוא עם משהו חמוץ, אני לא כל כך אהבתי אותו. הם אוכלים שם אלפקה שיצא לי לטעום.
וואי, נו ו?
טעם של בשר רגיל, את האמת.
תכף, כל הבהמות, אותו דבר, אין אתם די המצאות.
ויש שם עוד משהו שאני לא העזתי לטעום, אבל הם אוכלים שרקנים שלמים.
וואי, איך קוראים למנה? אני אחפש לראות.
קוי, משהו כזה. C-U-Y.
כאילו זה גוינה פיג, זה ממש מדרום אמריקה הרי התחיל.
כן, לא, זה כאילו זה מאכל מקומי, זה מאכל, לא יודע, אולי אינקה אכלות משהו.
יש מצב, זה כאילו זה כמו לאכול חולדה, סוג של.
כן.
למרות שכאילו מסתכל על זה, זה נראה מפחיל, כי אתה רואה ממש את החיה שלמה.
כן, כן, כן.
כאילו היא עכשיו נכנסה לשמן. הייתי נראה לי אוכל, תלוי, מאז עכשיו.
אתה אוכל הכל כבר.
כן, אבל ארנבות וזה, נגיד עוד לא אכלתי, כי זה קצת חמוד מדי. אבל כן, זה מעניין. ובשר וזה, בטח אוכלים שם הרבה.
כן, כן, יש הרבה בשר. כן, כן, לגמרי. זה לא ארגנטינה, אבל יש שם הרבה בשר, וכאילו הכל מגיע עם צ'יפס ואורז גם נראה לי. יש את בשוק ודברים כאלה, אם אתה רואה בהרבה מסעדות, גם יש מניו דל דיי, שזה נפוץ בכל דרום אמריקה, שזה פשוט מנה יומית זולה כזאת, שזה מאוד נוח.
זה ארוחה כזאת, דיל של ארוחה.
כן, 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 זה כזה מרק, מנה עיקרית וכינוח נראה לי. אני זוכר נכון.
אני מת על דילים, שזה מגיע בקומבו, חוסך לי בחירה וזה תמיד טוב. ואיך באמת העלויות, אם אנחנו מדברים על אוכל ו...
אז כאילו האוכל והלינה לא כאלה יקרים, הם ממש נוחים לכיס, אני חושב שרק המזרח קצת יותר זול. אבל האנטרקציות יקרות, זה כאילו איפה שמפילים אותך, בוא נגיד את זה ככה.
טוב, מזה הם מתפרנסים.
מזה הם מתפרנסים. וגם יש שם הרבה אנשים שכזה מנסים למשוך אותך לכל מיני חנויות קצת יותר יקרות, וזה לא יודע אם שווה, לדעתי לא שווה לקנות שם באמת דברים, אולי חוץ מצמר אלפקות או משהו כזה.
אבל ציוד טיולים וזה, לא היית צריך להשלים שם?
אז אני קניתי רק מקלות טיולים, וקניתי כזה יד שנייה מאיזשהו ישראלי, שהם היו ממש אחלה.
שהשתמששת בהם גם עד עכשיו בטיול שהיינו באירופה.
נכון, עד שלא זורקים לי אותם, אני באיזה שדה.
אוקיי, אז אנחנו באמת מגיעים מקוסקו. איזה טריקים עשית מקוסקו?
אז בקוסקו הלכתי קודם כל למצ'ו פיצ'ו, עשיתי את הסלקנטאי, שבאמת כמו שאמרתי מקודם, יש שלוש אופציות. או לעשות את האינקה טרייל, שזה הטריק הכי מפורסם, שאתה ממש הולך על השביל של האינקה, אבל אתה צריך באמת להזמין איזה חצי שנה מראש, וזה הרבה כסף.
זה מה שהרוב עושים, מחפשים לעשות?
זה מה שהרוב מחפשים לעשות. לא יודע אם זה מה שהרוב עושים. רוב הישראלים, לפחות שאני דיברתי איתם, עושים איזה אינקה אטרקשן, זה משהו כזה, שזה בערך, אתה נוסע באוטובוס, עושה כל מיני אטרקציות בדרך, כזה אופני ערים, אומגה, כל מיני דברים כאלה. שזה חמוד, אבל נחפש יותר טרק, ובאמת הסלקנטאי, אתה פשוט הולך דרך הערים, ולדעתי זה הטרק מהמם, שאתה הולך, אתה עובר מצד אחד של האנדים, שזה כזה אזור יותר מדברי, לתוך היער גשם, ואז לתוך מצ'ו פיצ'ו.
וואו, מדהים. אז אתה עובר למעשה מעבר ערים בגובה, אז יש פה טיפוס, נכון? מה הגובה שמגיעים?
לדעתי 4,800.
מכובד, כן, שזה כמו המון בלן כזה בערך. זה מכובד, כן.
כן, כן.
ואחרי זה שאתה מגיע לאזור מצ'ו פיצ'ו, כמה זמן זה? 5 ימים בערך אמרת?
כן, אז כל הטרק הוא באמת 5 ימים. שאתה, כמו שאמרתי, אתה עובר, אתה מתחיל מאגם יומנטאי, ואז אתה עובר את הסלקנטאי פס, ואז אתה מגיע בעצם לצד השני ליער גשם, ואז אתה מבלה שם עוד איזשהו לילה, שבלילה זה בדרך כלל, אצלנו לפחות כזה בטרק הזה עשו כזה מסיבה, וביום עשינו קצת מעיינות חמים, ומי שרצה יכל ללכת גם לעשות איזה אומגה או משהו כזה באזור,
נחמד.
כאילו בתוספת קצת תשלום, אבל כזה גם יותר מנוחה, ואז אתה הולך בעצם לאגווס קליינטה, שזה העיר שמתחת למצ'ו פיצ'ו.
שזה ממש מהשם, אפשר להבין שיש שם מעיינות חמים.
כן.
עיר שקוראים לה מים חמים.
כן, כן. ואז בחמש בבוקר אתה מתחיל לטפס למצ'ו פיצ'ו, איזה 1,000 או 2,000 מדרגות, אני כבר לא זוכר. ואנחנו נכנסנו למצ'ו פיצ'ו בשש בבוקר, שזה כאילו הכי מוקדם שאפשר, ואני ממש ממש ממליץ את זה, זה ממש משנה את החוויה לדעתי. אתה נכנס, כל מצ'ו פיצ'ו בערפל כזה, ואתה באמת כאילו כמעט רק אתה שם, כי אף אחד לא רוצה לקום בשש בבוקר, ובטח שלא לעלות את המיליון מדרגות האלה. וזה חוויה מאוד אחרת, וכאילו, ולא היה עמוס שם, והיה מהמם.
נשמע עוצמתי, להגיע כזה ממש על הזריחה, שהכל עוד כזה ערפילי ועם הלחות של הבוקר.
ואחרי זה אפשר לעלות אחד משני ערים, שזה גם משהו שאני ממליץ עליו, יש את הוואנה פיצ'ו ויש את מונטנה פיצ'ו.
למה? כי תסביר באמת איך זה בנוי מצ'ו פיצ'ו, כי אני תמיד רואה את התמונה מזווית אחת.
נכון.
צד אחד.
אז הזווית שרואים זה בעצם התחתית של מונטנה פיצ'ו, שאתה משקיף על מצ'ו פיצ'ו, ומאחוריו יש את מונטנה פיצ'ו, שזה מין החרוט הזה מאחורה. ובאמת, אז כאילו מצ'ו פיצ'ו, העתיקות עצמם נמצאים בעיקר כזה במין עמק ברכס בין שתי הערים האלה, שעל הוואנה פיצ'ו גם אמור להיות עוד איזשהו הריסות של מקדש, אבל לצערי לא הצלחתי לתפוס כרטיס לשם. והוואנה פיצ'ו זה פשוט עוד הר קצת יותר גבוה, שהוא פשוט משקיף על מצ'ו פיצ'ו.
ואיך מצ'ו פיצ'ו עצמה? העיר הזאת, אני יודע שהיא מיוחד, במיוחד בזכות המקום שלה, וקיבלה הרי גם בגלל זה להיות אחד משבעת פילי תבל, וגם ההיסטוריה שלה זה וואחד, היא התגלתה לאחרונה יחסית.
כן, היא התגלתה יחסית לא מזמן.
שנות ה-70 בערך.
כן, וכאילו באמת איזשהו חוקר גילה אותה בעזרת המקומיים, והיא מאוד מאוד שמורה. בעיקר היו כזה שיחים ועשבים שפינו קצת, אבל חוץ מזה היא באמת מאוד שמורה. שזה משהו מאוד מיוחד, וזה עיר שכזה, שהיא כולה מקדשים, וזה כזה ארמון הצולה, ויש טיפה בתים לעבדים, אבל כל השאר זה באמת מקדשים ואתרי הצולה כאלה, אז הכל מאוד יפה.
למה היא שימשה? כי היא לא ממוקמת במקום אידיאלי.
אז לא לגמרי יודעים למה היא שימשה, אבל כאילו זה מקום כזה לתקסים, זה היה כנראה אזור דתי יותר. שכזה בעיקר הכהנים ואנשי הצולה היו שם, ועשו כל מיני תקשים של דת האינקה, אבל לא לגמרי יודעים מה היה השימוש באמת.
ואיזה שרידים רואים? חוץ משרידי בתים, ואין שם הרי פסיפה, עשו דברים שאנחנו מכירים מהארץ, מהארכיאולוגיה?
לא, אבל יש שם כל מיני דברים של כזה מקדשים ו... וכאילו הריסות מעניינות, זה לא פסיפסים, זה אבנים... ומסדרונות צרים כאלה, ואז אתה נפתח לאיזשהו מקדש כזה. קצת קשה לתאר את זה. זה שונה מאוד מהעתיקות שאנחנו רואים בארץ.
אבל זה מעניין, כי אני מנסה לחשוב באמת בהשוואה למה שאני מכיר. זה, אתה יודע, אין לך את הריגוש עכשיו לראות פסל של אל או דברים כאלה.
אז זה לא פסלים אפילו, זה באמת בעיקר בתים וכאלה. אז אני חושב שא', כל הנוף הוא מאוד פסטורלי. כאילו, זה עיר שהיא ממש כזה על ראש כאילו לא על ראש הרכס, אבל כזה על הרכס, מסביב כזה אין כלום, חוץ מג'ונגל כזה לכל עבר. אני חושב שיש לה, שההריסות עצמם הם לא הדבר הכי מעניין, כמו הקונטקסט שלהם. זה שהם נמצאים בתוך הג'ונגל, וזה שהם כאילו נשמרו עד כדי כך טוב. כאילו נראה לי כל המקום ביחד יוצר איזושהי חוויה, ולאו דווקא כזה איזושהי הריסה ספציפית שהיא נורא מעניינת.
אז כל המסתורין גם אולי, הדברים שמסביב, זה אחד מהאלמנטים הנוספים אולי, שמוסיפים לזה.
כן, לגמרי.
וזה נגיד נחשב לדעתי המקום הכי מתויר, הוא בין המקומות הכי מתוירים בדרום אמריקה ובוודאות בפרו.
כן.
אתה מרגיש את זה אחר כך, שפתאום מגיע גל של תיירים?
זהו, אז... אנחנו באמת עלינו, ואז היה יחסית בסדר, ואז עליתי למונטנה פיצ'ו, ועלינו, וזה עוד איזה 1,000 מדרגות נראה לי, או משהו כזה, זה היה עלייה קשה. וכשעלינו, אז היה רפל, אז חיכינו כמה דקות, נורא התבאסנו, חשבנו שכבר שלא נראה את הנוף, אבל באמת אחרי איזה 10 דקות או רבע שעה, אז פתאום נפתחו כל העננים, וראינו את מצ'ו פיצ'ו מלמעלה, שזה בפני עצמו היה חוויה מאוד עצמתית. יש לי עדיין תמונה של זה תלויה בסלון.
וואלה, וואו, לא ראיתי את זה.
סלון ברחובות, לא את סלון. ואז כשירדנו מהר, אז פתאום היה מפוצץ, ובכל מקום היה אנשים, וזה באמת היה חוויה שונה, והרבה פחות עצמתית ומעניינת. כאילו, הסתובבנו עוד קצת ודי מיצינו וירדנו למטה.
ואחר כך אתם מסיימים את הטרק בזה שאתם יורדים, וחוזרים, מה, באוטובוס? איך חוזרים חזרה?
כן, אז חוזרים ברכבת ואז אוטובוס לקוזקו. שזה גם אפשר לעשות כזה אחד יומי להגיע ברכבת ואוטובוס האלה. מי שלא רוצה לעשות טרק או שום דבר מיוחד בדרך.
מקוזקו עשית אחרי זה עוד טרקים אחרי שאתה חוזר?
כן, אז גם הלכתי לאמזונס, לפארק מאנו.
אופה, תדבר על זה גם.
כן. וגם, וחוץ מזה עשיתי בעיקר טיולי יום, רציתי לעשות עוד טיול שנקרא אזנגטה, שכולל בתוכו את הר הצבעים, שהוא גם מקום מאוד מתויר עכשיו, ועוד כמה אתרים, אבל לא הצלחתי לסדר את זה בזמן, אז רק עשיתי כזה טיולים יומיים למקומות שרואים באזנגטה במצב רגיל.
שמה, זאת אומרת, אז כן עשית להר הצבעים?
כן.
ולעמק האדום גם?
כן, נכון, נסעתי להר הצבעים ולעמק האדום, ובאמת
כאילו מה רואים שם? אני מדמיין עצמי, אני רואה את התמונה, אני רואה שזה הר שמורכב כזה ממלא פסים של צבעים, אבל
אז אני חייב להודות שהר הצבעים עצמו לא היה כזה מעניין. ראיתי דברים די דומים באיסלנד, אבל העמק האדום היה מאוד יפה, וגם כשהזמנתי את המקום להר הצבעים אז התבקחתי עם מישהו ובאמת מצאתי דיל ממש זול, כי לא היה לי מאוד אכפת אם אני נוסע לשם, שזה עוזר תמיד בלהתמקח.
תכף, כן.
ואז הייתי בקבוצה שזה רק אני ומלא כזה ספרד, כאילו מקומיים כזה דוברי ספרדית של בקושי יודעים אנגלית, רק המדריכה קצת ידעה אנגלית. ובערך אמרתי לה כזה, טוב, אני רוצה ללכת להר הצבעים, ואני רוצה ללכת גם לעמק האדום, כזה, לעשות כזה עיקוף, כי זה מתאפשר בעיקרון. ואני, סבבה, אם אתה מספיק מהיר, אז סבבה. אם אתה מאחר ב-10 דקות, אנחנו יוצאים בלעדיך. ואני נלחצתי, אז עשיתי את הר הצבעים במרתון, וזה עלייה, כאילו זה מגיע לדעתי בגובה 5,000, כאילו זה הרבה עלייה, ואתה צריך כאילו, מזל שזה כבר היה אחרי כמה טרקים וזה, אז הייתי יחסית רגיל. ורצתי את זה וזה, ואז הגעתי, ולא זכרתי בדיוק איזה אוטובוס זה, ולא הצלחתי למצוא אותו. וממש הייתי לחוץ כבר אם נסו בלעדיי או זה, למרות שנגעתי לפני הזמן שהיא אמרה לי, ולא ידעתי וזה. ואז באמת אחרי זה נראה לי שעה שאני בפאניקה בחנייה וזה, ולא יודע מה לעשות, גיליתי שהם בעצם יחרו, ורק אז ראיתי אותם, ואז נרגעתי.
היית עושה איום הפוך, אם אתם לא מגיעים בזמן, אני יוצא.
באמת?
כן. טוב, דרום אמריקה, הזמנים זה המלצה.
לגמרי.
ככה זה. ואיך העמק האדום, מה רואים שם? זה פשוט מסלול כמו ואדי כזה?
אז בעצם אתה מין, רוב האנשים כזה עולים ויורדים את הר הצבעים באותה דרך, ואתה יכול כזה מין לפנות שמאלה כזה בדרך למטה, ואז אתה עובר כזה מהצד השני של הרכס, ואתה רואה פשוט עמק אדום ירוק כזה, שלדעתי הוא היה מאוד יפה ופסטורלי. גם היו שם, לדעתי פגשתי איזה 4 אנשים בדרך.
וואלה, זהו.
כן, ובעמק הצבעים באמת, אני חושב שיש 1,000, כאילו, בכל יום. זה מקום עמוס בטירוף, כאילו.
עם הצילום של האלפקה עם המשקפי שמש, על הרקע שלנו הזה.
כן, כאילו, זה ממש מלכודת תיירים, מרגיש לי. גם תחת זה סיפור קצת עצוב, הוא נחשף כי הקרחון שם נמס בגלל ההתחממות הגלובלית.
וואלה, לא ידעתי זה.
כן.
אבל זה טיפ חשוב דווקא, אני חושב שטיפ הזהב פה זה ללכת דווקא לרד ואלי, אם אתה כבר מגיע לשם, לתות הפנייה.
כן, לגמרי.
להתאמץ,
שווה את זה. אני ממש ממליץ, כן.
יפה מאוד. אוקיי, אז זה העיקר מקוזקו, ועכשיו אם כבר הזכרת את האמזונס, חייבים ללכת לאמזונס.
כן, לגמרי.
תורבי חיות שכמונו.
אז באמזונס בפירו אפשר ללכת, יש 3 אופציות עיקריות, יש את פארק מאנו, יש את פורטו מונבלאנו, משהו כזה, שהוא קרוב לפארק מאנו, ויש את איקיטוס. רוב האנשים באמת הולכים לאיקיטוס, שזה המקום הכי מתויר, אני הבנתי שכזה, זה הרבה כזה דברים מאוד תיירותיים כזה, ותופסים חיות ומביאים לך להחזיק וזה, ואני רציתי באמת לראות את הטבע, את האמזונס עצמו, אז החלטתי לא ללכת לשם, זה גם כזה היה עוד עיכוב. אז הלכתי לפארק מאנו, עשיתי שם 7 ימים,
וואו, 7 ימים בתוך האמזונס.
כן, למרות שיש יום רק להיכנס ולצאת, בגלל שכאילו זה דרך מאוד ארוכה.
וישנים בתוך השטח?
וישנים במין בקתות כאלה, וזה, אבל זה באמת מקום מאוד מגניב. יש שם גם איזה מעיין חם שאתה יושב, ואז הגיעו לנו קופים כזה מלמעלה, שזה היה ממש מגניב. ואתה עושה גם מין מערב כזה על חיות, שאתה ישן כזה בתוך, בתוך סקש, וכל פעם מישהו אחר ער ומסתכל במשקפת, ואז כזה אתה רואה, ראינו דוב נמלים, ואתה רואה כל מיני חיות קטנות שמגיעות לנקודת הצפית.
וראיתם חיות מעניינות, מיוחדות, נדירות?
לא ראינו משהו נדיר מדי חוץ מהדוב נמלים הזה באמת. אבל אתה רואה הרבה חיות מעניינות, ראינו לוטרות גדולות, ראינו תתוקים האדומים, נו, איך קוראים להם? ארות. וראינו קיימנים, וראינו באמת, כאילו, אתה רואה הרבה חיות והרבה קופים, והג'ונגל והעצים הענקיים שנמצאים שם זה ממש מגניב, אתה יכול גם כזה, יש שם עצים שאוכלים עצים אחרים, ואז לפעמים נשאר כזה
וואי.
עץ חלול כזה, שזה גם ממש מגניב להיכנס לתוך זה. והמון ציפורים מהממות, וכאילו, מקום מאוד מומלץ, אני מאוד ממליץ ללכת לאמזונס.
דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, שלישון ביער גשם, זה חוויה בפני עצמה, כי אתה, איך שיורדים, יורד החושך, הכל פתאום הופך להיות מוגבר בהיבטים של הסאונד, אתה פתאום מחדד את החושים האלה, ואתה שם לב לרעשים ולדברים שלא שמת לב לפני כן, ואתה ממש שומע את החיות נכנסות למוד של השינה, או קמות בבוקר בזריחה.
כן, לא, אתה גם עושה טיולי לילה, ואתה עושה... זה באמת מקום מאוד מעניין. אני מאוד ממליץ ללכת לאמזונס.
זה לא היה איזה הישרדות כזה שצדים אוכל עכשיו?
לא, זה הרגיש לי פחות בשבילי. אבל מה שכן חשוב לדעת זה שבאמת באינטרנט הדברים האלה מאוד יקרים, אתה מזמין. מה שהכי שווה זה להצטרף לאיזשהו טיול קיים. כשבעצם אני חושב שהמחיר היה איזה $1,200 לבן אדם
אם
אתה מזמין את זה בעצמך, אבל אם כבר יש להם זוג אנשים שמשלם את $1,200 האלה ופתח קבוצה, אז כל בן אדם שמוסיפים זה בונוס מבחינתם, ואתה יכול להתמקח איתם על די הרבה דברים, ולדעתי הורדתי אותם לזה קצת יותר מחצי מחיר, כאילו עשיתי איזה 30-40% הנחה, שזה די הרבה במחירים.
פט, לא פרייר זה.
כן.
זה בכללי חשוב, נראה לי, בטיולים כאלה לדעת שאתה יכול להתמקח על מחירים.
כן, לגמרי, תתמקחו.
אז אחר כך אתה יוצא, מגיע לקוסקו, בטח אתה כבר מתפנק, אם היית עכשיו שבוע באמזון, אז צריך איזה סטייק טוב.
כן, אכלתי שם באיזה סטייקייה שכל הישראלים המליצו עליה. איזה מקום איטלקי כזה, סטייק עם ניוקי כזה ממש טעים. כזה בין טרק לטרק עשיתי איזה יום מנוחה בכל זאת, עשיתי גם סדנת אוכל הודי, כאילו, עשיתי קצת אטרקציות וזה היה מאוד כיף. ועשיתי קצת טיולי יום, ואז בעצם נסעתי משם חזרה ללימה, טסתי, ולקחתי אוטובוס לילה לוורז.
שזה גם תמיד טוב, כי אתה חוסך לי גם זמן וגם לינה.
כן, וגם הגוף שלך מתאקלם בזמן הזה לגובה, אז אני...
ואתה גם ישן כמו טוק, אתה כאילו, יש לך את היכולת שינה הזאת.
אני ישן טוב, אני ישן טוב תמיד.
אנשים לא יודעים, ונגר יש לו איזה יכולת שהוא פיתח, משהו צעיר, שהוא עושה איזה כמה חישובים בראש, טק נרדם, לא משנה מה קורה סביבו, באמת. אתה יכול לעשות קורס ופודקאסט שלם רק על השיטת שינה שלך.
ניסיתי ללמד אנשים, זה אף פעם לא עובד לי.
אני זוכר בשביל הגולן, שהיינו שנים כאילו על סלעים, ונופלים עלינו טיפות וזה, ו... איך שאנחנו אומרים לה, טוב, ונגר כבר ישן. ישן, אבל לא כאילו מנמנם, עמוק.
כן.
אין, זה קסם. בסדר, כל אחד ביכולות המיסטוריות שלו. אוקיי, אז אתה מגיע לוורז.
כן, ובלימה בעצם פגשתי ידידה מהארץ, שמראש קבענו שאת וורז נעשה ביחד. ואז היא יותר רצתה כזה ישראלים, וזה, אז זרמתי איתה. ובאמת הלכנו יותר לכיוון של המקומות הישראלים שם, וזה. אז, והמטרה היא כמובן לעשות את ה-Y-Wash ולעשות כמה שיותר ממנו במגבלת התקציב שיש לי ולה.
שהוא טרק מפורסם מאוד.
הוא נחשב הטרק השני הכי יפה בעולם.
מה הראשון?
להימלאיה.
לאנפורמה בייסקמפ?
לדעתי אברסט בייסט קמפ, אבל לא...
כן.
כן, נראה לי שהאברסט בייסט קמפ הוא נחשב מקום ראשון. באמת, הווייבוש היה טרק מהמם, אבל צריך להתרגל לגובה אליו, אנחנו קצת נכוונו מזה, הרגענו איזושהי קבוצה כזה עם ישראלים וזה, הזמנו דרך מישהו, שאנחנו הגענו את הקבוצה, ויום לפני כמה אנשים החליטו שהם עולים, יש שם איזשהו קרחון, שאחרי זה, אחרי הווייבוש אני עשיתי אותו, של לעלות ל-5200, ואתה הולך כזה עם נעלי שלג וזה, וזה מקום גם ממש
קרבונים
מגניב.
קרבונים כזה, כן.
כן, כן, עם קרבונים. והם פשוט לא הצליחו אפילו לעלות למעלה, והם קיבלו מחלת גבעים כל כך חמורה, שהם היו צריכים לרדת, ויום אחרי זה הם היו צריכים לנוח עוד, והם לא יכלו לצאת לווייבוש.
אז איך הם קבוצה בכלל? איך יצאתם?
זהו, אז אחרי קצת התמקחויות וזה, ומה עושים, ופה ושם, אז כמה אנשים פרשו, ואז צירפנו עוד מישהו כזה מהרגע להרגע, וגם החלטנו שכאילו, אני וידידה שלי עשינו את היום הראשון לבד בתכלס, וכל השאר הצטרפו רק יום אחרי, כזה מאיזה דרך צדדית. ואז היום הראשון היה ממש מבדר, כי זה היה בערך אני, היא, והמדריך שכזה בערך דובר אנגלית, וניסינו להבין מה הוא, כל הזמן ניסה להסביר לנו על הרכס וזה, ולא הצלחנו להבין מה הוא רוצה מהחיים שלנו בכלל. אז זה היה ממש מצחיק. אבל הוא היה יום יפה.
בסוף הטבע עושה את שלו, לא צריך מדריך שבלבל לך את המוח.
כן, רק שיגיד לאן הולכים וזהו.
ככה זה בנפל, כאילו, הוא לא ממש יודע אנגלית, הוא רק יודע לקחת אותך בכיוון, ככה התבססנו.
כן, אבל כל האזור שם באמת מהמם, זה מלא לגונות והרים ושלגים, וכאילו באמת מקום מאוד מאוד יפה.
קר שם? כי זה כבר גובה.
כן, כן. אנחנו שכרנו, בווייבוש עצמו שכרנו מעילים ממי שארגן לנו את הטרק. ממליץ, כאילו היה באמת קר, בעיקר בלילה. לטיולי יום לא צריך. גם עשינו שם, גם אכלנו קצת במסעדות מקומיות, שזה היה מאוד נחמד, וגם... עשינו שם איזה סנפלינג מפלים שהיה מאוד כיף, נרטבנו המון, לא ציפינו לזה.
במערך הטרק כאילו?
מה?
באמצע הטרק עשיתם?
לא, 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 בוורז. בטרק עצמו הוא טרק מהמם, כאילו יש שם באמת מלא מקומות יפים, יש שם את השלוש לגונות,
שזה גולת הכותרת.
כן, שלוש לגונות זה גולת הכותרת לגמרי. אנחנו עשינו 6 ימים, כי זה מה שהספקנו, כי זה מה שהקבוצה הסכימה לה בתכלס. לדעתי המקסימום שאפשר לעשות זה 12. אבל הגולת כותר זה באמת השלוש לגונות וטרפסיו, שאת שניהם עברנו. והפסה דל רוס נראה לי זה נקרא, שזה גם מקום מאוד יפה. זה פס מאוד יפה כזה ליד הטרפסיו. טרק מהמם, כאילו באמת.
מדהים, אני מת להגיע לשם, מסתכל על תמונות, וואו, מטורף. מאמיץ, זה כאילו מי שעכשיו זה, להתחפש שנייה ווייבוש. מדהים.
באמת, מקום מהמם.
מדהים. פנגר, אנחנו מגיעים באמת לקראת הסיום. אם אני עכשיו שואל אותך באמת על איזה גולת כותרת, זה משהו מרכזי כזה שאתה זוכר מהטיול הזה, כי אחרי זה גם המשכת על הגלאפגוס, זה פרק בפני עצמו שווה. מה קופץ לך לראש?
או, זה קשה. כאילו, אני מרגיש שכל מקום שם, טרק של המצ'ו פיצ'ו היה מאוד שונה מהאמזונס, היה מאוד שונה מהוואי ווש, שהם באמת כזה השלוש גולות כותרת של הטיול מבחינתי. השלוש טרקים ארוכים, כאילו מסלולים ארוכים שעשיתי. אני חושב שבאופן מפתיע מה שהכי קופץ לי זה באמת המצ'ו פיצ'ו מהרכס כזה שעננים נפתחים. זה באמת נראה לי החוויה שהכי לקחתי מהטיול.
איזה רגע זה, וואו. אז עכשיו שאלה שהיא הפכה להיות מסורת בפודקאסט, תמיד זה קראת הסוף. בגלל שפודקאסט נשאר forever, עכשיו תקוע עם כל הדברים שאמרנו פה. מה אתה מאחל לוונגר, שעוד שנתיים שומע את הפודקאסט, הוא כבר אחרי, בעיצומו של דוקטורט, הוא עושה איזה משהו חשוב בחיים, מה אתה מאחל לו?
שאצליח להמשיך לטייל הרבה, שיש לי עכשיו עוד כמה יעדים בראש.
כן, מה, שפוך.
אז יש איזשהו מחשבה אולי לעשות את אנטרקטיקה בסוף המאסטר, אנטרקטיקה בפטגוניה, שזה כיוון שאני הולך אליו. אני גם רוצה להגיע לאיי אזור כדי לנסות ליצור קצת עם לוויתנים, שזה גם איזה אופציה. קיצר, יש דברים בקנה.
מדהים. תלך לממדיון, אתה תמצא שם אחלה לוויתנים במים.
אני בטוח.
וואי, ונגר, עשית לי חשק מטורף. טוב, אולי נתראה, מה זה עוד? נתראה בטיולים, בטוח.
בטוח, אתה... בטוח. צריך לא לקבוע לקיץ הזה, כן.
כן, אני עכשיו מנסה לחסוך את טיול גדול, אבל יאללה, נקבע עוד ונעשה.
ברור.
תודה רבה שהיית והשתתפת, ויאללה, נראה אותך בפרקים הבאים.
נתראה.
אז מה היה לנו היום? אלון ונגר לקח אותנו אי שם לפרו, פירו המפורסמת בסוד הרי האנדים והאמזונס והמדבריות שיש בה, עם ממלכה של טרקים, וכמובן שממלכת האינקה, אז ככה שיש גם את מצ'ו פיצ'ו, שהיא אחד משיבת פילי תבל, לא לספק גולת הכותרת של הטיול הגדול בדור אמריקה, ובפרט גם הבנו שאפשר לקחת אותה כיעד מרכזי, ולסוע אפילו רק אליה לחודשיים, לחודש, ולעשות את הטרקים המדהימים שיש בה. היא גם מדינה מאוד ענקית, זאת אומרת שיש שם כל כך הרבה דברים לעשות שלא דיברנו עליהם גם, קחו את זה בחשבון. אז תודה רבה שהזנתם, אנחנו עם מטוסי נייר, אפשר למצוא אותם בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרסלנס פודקאסט, אוהב אתכם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים. ביי מדיים.